ליברליזם, על עקרונות. אני אנסה להתמקד בצד יותר פרקטי, בפרקטיס הניאו-ליברלי, ויותר מזה בצד מסוים, וזה נושא הצמיחה. רעיון של הצמיחה המתמדת שהיא חלק בלתי נפרד מהפרקטיס הניאו-ליברלי. אני כאן בשם שני גופים, אחד זה המכללה החברתית-כלכלית, כמו שנומק הצינה, שזה גוף שהוא מנסה לחקור ולהפיץ ידע ביקורתי בתחום החברה והכלכלה, והשני זה הפורום הישראלי לכלכלה אקולוגית. מה שאני אדבר היום פה זה בסיס של, זה רעיונות, קצה רעיונות של, של הכלכלה האקולוגית, שהיא ניסיון להפעיל, לקחת את הכלכלה הניאו-קלאסית ולהכניס אליה את, את המגבלות הפיזיים של העולם שלנו. בגלל זה קראתי לזה ניאו-ליברליזם בעולם סופי. מה הכוונה? דבר ראשון, נדבר קצת על ההכרח שבצמיחה. במסגרת הנאו-ליברלית הכל חייב לצמוח ומהר. אנחנו ראינו את זה בהרצאות הקודמות, בעיקר בהרצאה של הכלכלן ש... לא, של זוסמן, שהוא יצא ככה את, את המיינסטרים, ובשבילו היה הוא כאן? אין אתה. לא, זה לא רק הוא, כי גם אחרים שבאו מהצד הביקורתי דיברו על צמיחה, זה מבחינתם היה לדבר על רווחה. זאת אומרת, בכלל לא הטילו ספק בהקבלה הזאת, והיה ברור שרוצים יותר רווחה לאדם, יש צמיחה כלכלית. וב-20 דקות שאני אדבר, אני אשאל קודם מהי צמיחה, ואז אנחנו נבדוק האם היא טובה לנו, האזרחים, וגם כמה זמן אפשר להמשיך במודל הנוכחי של צמיחה אקספוננציאלית. אז ככה, דבר ראשון, בעולם שלנו העסקים חייבים לצמוח כל הזמן. המטרה הראשונה של העסקים היא לייצר רווחים למשקיעים. זאת אומרת, למשל מעריב, המטרה שלו זה לא לתת לנו ידיעות, אלא לייצר רווחים למשקיעים, לבעלים. כן, ניקח את קסטרו, המטרה זה לא לייצר בגדים, זה לייצר רווחים למשקיעים. ורווחים למשקיעים, כמה שיותר טוב, כן ירבו, ולכן המטרה זה לצמוח תמיכה של הרווח. מצד שני, כדי למשוך משקיעים, כשאני בא לגייס הון, אני צריך להראות שהסיכוי לרווח אצלי הוא גדול, ולכן בואו אליי, בשוק הזה שנקרא הבורסה, בואו אליי, קנו את המניות שלי, תשקיעו בי, כדי ש... כי הרווח שלכם יהיה יותר גדול מאחרים. אני צריך גם לצבור כוח מול העסקים האחרים. עולם העסקים הוא עולם של מלחמה מתמדת. אם אני לא אקנה אותו, הוא יקנה אותי. אם אני לא יותר חזק ממנו, הוא יהיה יותר חזק ממני, יוציא אותי מהשוק, ולכן אני חייב לצבור כוח הולך וגדל. הכוח מתבטא גם בהון שיש לחברה, ושוב, זה אומר תמיכה מתמדת. יש גם את היכולת לצבור כוח מונופוליסטי בשוק. ברגע שהפירמה הופכת להיות מספיק גדולה, יש לה כוח כבר להתחיל לשחק עם המחירים בשוק או עם ההיצעים, ואנחנו יודעים מהתיאוריה הכלכלית שהשוק המשוכלל הוא שוק שלאף אחד אין את האפשרות הזאת. ולכן, אם אנחנו יכולים לצבור את, לצבור את הכוח הזה, היות וגדלנו מספיק, להפעיל את הכוח המונופוליסטי על השוק, אנחנו יכולים להשיג רווחים יותר גבוהים, וחזרנו להתחלה. וגם סתם כך, אם אנחנו מסתכלים וקוראים בעיתונים מדי פעם, אנחנו רואים שנוחי דנקנר קנה עוד איזה חברה, ותשובה יצר עוד איזה מיזם נדלן. בשביל מה הם צריכים את זה? הרי ללכת למכולת הם כבר לא צריכים, יש להם מספיק מיליארדים. לקנות עוד בית ועוד מכונית, או מכונית יותר מפוארת, או עוד 5 מכוניות לאוסף, הם כבר לא צריכים את זה. הם... אבל זה לא תשובה יפית בטורקיה.
בשביל מה צייר צריך לצייר עוד?
או, יפה. כי הוא יכול. עכשיו גם המדינות חייבות לצמוח, זה לא רק העסק לכשעצמו, הפירמה הספציפית או התאגיד, אלא גם המדינות ככלל צריכות לצמוח. א', התפיסה הבסיסית היא, יש ילודה, אמנם חלק מארצות אירופה זה כבר לא רלוונטי, אבל בישראל אנחנו עדיין גדלים, יש שם מוסיפים ברוך השם, יש שם מוסיפים דברים אחרים. והטענה הבסיסית היא, אם אנחנו לא נצמח, זאת אומרת נגדיל את הנפח הכלכלי, לא יהיה מספיק סחורות ותעסוקה בשביל הילדים החדשים שאנחנו מוסיפים, או העולים החדשים, תלוי על איזה, גם אצלנו בישראל. אותו דבר כדי לצמצם את האבטלה, אם יש כך וכך ג'ובים במדינת ישראל, אנחנו, ויש לנו כך וכך מובטלים, אנחנו רוצים לספק להם ג'ובים, לספק להם עבודה, אנחנו צריכים לצמוח. עכשיו אנחנו נמצאים בתקופה של ליברליזציה של השווקים, זאת אומרת השווקים היו פתוחים, אם אנחנו רוצים שיבואו משקיעים מחול וישקיעו בנו כסף, ייצרו פה עוד מקומות עבודה, אנחנו חייבים להיות אטרקטיביים, אנחנו חייבים להראות תמיכה, אם אנחנו נהיה בתחתית הרשימה, הם ילכו למקומות שצומחים יותר מאיתנו. ובעניין זה אני חייב לצטט את ציטוט מלפני שנה של נגיד בנק ישראל, נסתם זה עוד הנגיד הקודם, אני לא טועה, היציבות הפיננסית אינה מובטחת גם ב-2005. דווקא הגברת היציבות הפיננסית בשנתיים האחרונות עומדת סיכונים לעתיד. זאת אומרת, המשפט הפרדוקסלי הזה, אפשר לפרש אותו פשוט על ידי איזה שאומרים, הגברת היציבות הפיננסית שנעשה היא פתיחת הליברליזציה של השווקים. הפתיחה של השווקים לחול, זאת אומרת שכל בעל הון יכול לבוא, לשים פה את הכסף, ולמחרת יכול לבוא ולקחת מפה את הכסף. בתפיסה הנאו-ליברלית זה אמור להקנות יציבות למשק, היות ואנחנו מנויים מההתערבות המקומית של הממשלה או של החברות המקומיות, והיות ויש עכשיו שוק הרבה יותר גדול, השוק העולמי שבו אנחנו מתחרים, זה אמור לייצב את הכלכלה. אבל אנחנו יודעים שהפעולה הזאת היא גם היא מערערת את היציבות, כי אם כל יום המשקיע יכול לבוא ולקחת את הכסף, הממשלה מוגבלת מאוד בפעולות שהיא יכולה לעשות, ואפילו הנגיד אומר שהיציבות אינה מובטחת עקב המהלכים הללו. כמובן אנחנו רוצים לטפל בעוני, לתת יותר, לאפשר לאנשים עבודה יותר רווחית, להעלות את רמת החיים, כל הדברים האלה דורשים תמיכה של המדינה. אפילו בשביל לשפר את איכות הסביבה אנחנו צריכים תמיכה. זה מבוסס על תיאוריה כלכלית שנקראת עקומת קוזנץ, שאומרת ש בשלב מסוים של התפתחות שהמדינה היא תעשייתית, אז יש פגיעה מאוד גדולה באיכות הסביבה, וכשהמדינה הופכת מדינה מתפתחת למדינה מפותחת שהיא כבר מבוססת שירותים, רמת החיים עולה, לאנשים יש זמן לחשוב, להסתכל מסביב ולראות את זיהום האוויר, אז הם יכולים לדאוג לחוקים ולשפר את איכות הסביבה, ולכן גם איכות הסביבה היא מותנית בצמיחה של המדינה. ואני רק אציין שכדי לשמר את המערך של הריבית והפיננסים אנחנו חייבים תמיכה. המדינה מנפיקה אגרות חוב, היא מתבססת על זה שבעוד שנה או 10 שנים או 20 שנה כשתצטרך להחזיר את הריבית, את האגרות האלה בריבית, היא תשמח, יהיה לנו יותר תוצר כדי להחזיר את זה. כשחברה לוקחת הלוואה מהבנק והיא לוקחת אותה בריבית, היא בונה על זה שבעתיד היא תשמח, יהיה לה יותר הכנסות, היא תוכל להחזיר את הריבית. לכן כל המודל הפיננסי של שמבוסס ריבית וכל הטילטלים שנבנות מעל זה מבוססים על הצמיחה המתמדת. עכשיו בואו נבדוק מהי צמיחה ולמי זה טוב. ושוב אנחנו מכוונים פה לרעיון שהצמיחה היא מדד מימן לרווחה. זה שרווחה לאדם היא צמיחה. דיברו על זה שבכלכלה הקלאסית, הליברלית, התפיסה הייתה הפוליטית, התפיסה הייתה רווחה, לתת רווחה לאדם, רווחה לאזרח, והיום בתהפוכות כאלה ואחרות זה קצת נעלם בין המשוואות של הכלכלה הנאו-קלאסית, אבל בעצם מה שקרה זה שהתפיסה הפכה להיות תמיכה, היא רווחה, ולכן בואו נתמקד בתמיכה. מהי תמיכה? תמיכה היא גידול מתמשך בתמ"ג. תמ"ג, התוצר המקומי הגולמי, זה הערך הכספי של סך כל הסחורות והשירותים המוגמרים שמיוצרים במשק, דיינו בישראל, במקרה שלנו, במשך שנה. עכשיו, הטענה היא כזאת, היות ואנחנו, הבחירה שלנו בחירה חופשית, אנחנו לא, אף אחד לא מכריח אותנו ללכת ולקנות. אם אנחנו קונים, סימן שטוב לנו. ולכן, אם אנחנו קונים יותר, מגלגלים יותר ויותר סחורות ושירותים, התמ"ג עולה, יש לנו יותר רווחה. אבל האם באמת יש קורלציה בין התוצר לנפש לבין מדדי הרווחה, כמו עוני, אבטלה, איכות סביבה, זיהום, רמת החינוך, פשע, אלימות, התאבדויות וכו'? יש מחקרים שתומכים בכך, אך יש כאלו ובעיקר מהעשור האחרון שמראים דווקא להפך, שהצמיחה הזאת היא לפעמים פוגעת באיכות החיים שלנו, ודיברו על זה גם היום. זה גרף של מרכז הדבר, אפשר לראות את הצמיחה לידי הגרף הכחול העבה, זה העלייה של התמ"ג. אפשר לראות שהעשירון העליון צומח בערך בהתאם לעלייה בתמ"ג, עשירון השישי מדשדש, והעשירון השני כבר נשאר במקום, ואפילו בשנים האחרונות מתחיל לרדת. זאת אומרת, אפשר לראות שהדבר ראשון, התמ"ג כמדד אגרגטיבי שהוא סוכם את כלל האוכלוסייה, לא נותן לנו את הפירוט לגבי מה קורה לבן אדם הבודד, שמדברים על זה הרבה בשנים האחרונות, המשק צומח, אבל האנשים לא מרגישים את זה. תזת החלחול, הטריקל דאון. אבל יש עוד דברים שלא הגיוניים בתמ"ג כמדד לרווחה. דבר ראשון, הוא גדל מדברים שפוגעים ברווחה. למשל פשע. כדוגמה, מערכות ההבטחה בארצות הברית רק הן מגדילות את התמ"ג ביותר מ-65 מיליארד דולר בשנה. כמובן שאף אחד לא מדבר על המלחמה בעיראק, שזה מיליארד דולר ביום. תאונות דרכים בישראל, 2.5% מהתמ"ג הולך על תאונות דרכים. בוודאי, מייצרים, צריך לקנות מכוניות חדשות. הוא נוצר, בוא נגיד, נוצר מתאונות דרכים, כן. גנבות רכב. תאונות זה גם טיפולים רפואיים, הרבה כסף הולך על טיפולים רפואיים. מחלות, רק הדיאטות זה 32 מיליארד דולר בארצות הברית. גירושין, כמובן, ברגע שיש גירושין, היה בית אחד, גרו בו שניים בשלום ובשלווה, עכשיו צריך שני בתים, שתי מכוניות או ארבע, תלוי איך מסדרים את זה, הילדים צריך לסדר להם, למצוא להם טיפול, וכו' וכו', כן. והרס הסביבה, שהוא מייצר בעצם חוב לדורות הבאים, והוא נחשב כהשקעה בעצם בתחשיב הזה של התמ"ג. כאילו קיבלנו משהו בחינם, לקחנו משהו שלא היה שווה כלום, נאמר מים מתוקים, הפכנו אותם למים מזוהמים, לכאורה יצרנו מזה מוצרים, הרווחנו כסף, אבל אף אחד לא מחשיב את זה שבעצם יצרנו חוב של מים לדורות הבאים. כך שבעצם האזרח המושלם של החברה, של הכלכלה הצומחת, הוא חולה סרטן שנוסע ברכב SUV מפואר ובזבזן, עושה תאונה בדרך לדיון הגירושין בבית המשפט. עכשיו, מאיפה אני אשתת? התמ"ג עולה ואמריקה שוקעת, כן. עכשיו, בנושא ארץ הסביבה, אני אדבר על זה בהמשך עוד קצת, אבל פה הכלכלנים באמת מודים שהדבר שנקרא מוצרים ציבוריים, הסביבה, יש שם כשל שוק, דיברו היום על כל הנושא הזה של כשל שוק, אבל קשה להגיד שיש לכלכלנים מה להצע בנדון. זאת אומרת, יש למשל סחר בפליטות ומנגנונים דומים, אבל הם מאוד מאוד צולעים והרבה מעט מדי ומאוד מאוחר מדי. מצד שני, התמ"ג לא מתחשב בדברים רבים שמוסיפים לרווחה. למשל, פעילות משפחתית, שהאבא יושב עם הבן שלו והמשפחה ביחד, לא מוצאים כסף, לא צומחים. עקרי בית, אם יש אישה או איש שהוא יושב בבית והוא מבשל, כמובן עדיף שילכו למסעדה, יגרמו לצמיחה. פעילות קהילתית, פעילות התנדבותית, ייצור עצמי. למשל, הערב הזה פה היום, אף אחד לא שילם בכניסה, עוד אכלנו סנדוויצ'ים, פה היה דיון בחוץ, שאם היו לוקחים כסף, היינו מצמיחים את הכלכלה. אנחנו ממש פוגעים בצמיחה. וכמובן, הדוגמה הקלאסית, ילד שהוריו עובדים איתו על שיעורי בית, לא מוסיף לתמ"ג. ברגע שהוא הולך למורה פרטי, שיפרנו את התמ"ג. זאת אומרת, אפשר לראות פה באמת את האבסורד בתפיסה הזאת. עכשיו, לתמיכה יש גם מחיר. בתפיסה הניאו-ליברלית, לתמיכה יש רק תועלת, ולכן כמה שיותר מהתמיכה יותר טוב, כי אנחנו רק מייצרים יותר ויותר תועלת. אבל במציאות יש רק מחיר, וכרגע אנחנו נפרק את המחירים החברתיים. דבר ראשון, יש מחיר חברתי ונפשי, מהנושא הזה של יותר שעות עבודה. אנחנו צריכים לייצר יותר שעות עבודה. יש מחקרים שמראים, אמנם מתחילת המאה מראים ירידה בשעות העבודה, אבל ב-20 שנה האחרונות מתחילים להראות שוב עלייה. כמובן, במדינות המערב, באירופה, בישראל. נכון? אלה שעובדים הרבה בהייטק, מרוויחים הרבה, עובדים הרבה. אלה שמרוויחים מעט בניקיון, גם הם עובדים הרבה. עכשיו, יש את כל הנושא, הביקורת הגדולה על תרבות הצריכה. החברות מייצרות יותר, הן צריכות למכור יותר, לנו אין צורך בדברים שלהם, ולכן יש את כל המנגנון שמנסה לעודד אותנו לקנות עוד ועוד, והשלכות גם פה הן קשות. כל נושא הפרסומות שקופצות עלינו מכל מקום, הפרסומות תמיד מבוססות על הרעיון שמשהו אצלך לא בסדר, אתה לא נראה טוב, תלך לעשות דיאטה, תלך להסתפר, תבוא תקנה את הבגדים שלנו כי אתה לא יודע להתלבש וכו וכו. כל הנושא הזה יוצר אקלים חברתי שהוא שלילי בעיקרו. ובסופו של דבר, אם התמיכה כל כך טובה, למה אנחנו, יש הרגשה של ריקנות בעולם המערבי. ולכן, עלה ניסיון לייצר מדדי תמיכה אלטרנטיביים. מדדים שיקחו בחשבון לא רק את התמ"ג, או לא רק את הכל יסכמו, אלא ידעו להחסיר את, למשל, את תאונות הדרכים, ולהחסיר גורמים שליליים. הוצאו מספר מדדים, מתחילת שנות ה-70, פיתחו וויליאם נורדהאוז, ג'יימס טובין, את המדד שנקרא MEW, Measured Economic Welfare. 20 שנה אחר כך, הרמן דיילי, ג'ון קוב וקליפורד קוב פיתחו את ISEW, Index of Sustainable Economic Welfare, שהיה ועדיין עכשיו למדד האלטרנטיבי הרציני ביותר, הוא מ-89, ושני הקורבים ב-94 התקנו אותו והניחו את היסוד למדד שנקרא GPI, Genuine Progress Indicator. אפשר לראות פה דוגמה, אני מקווה שאתם רואים, של הדברים שנלקחים בחשבון, בצד הזה זה הצד החיובי, בצד ההוא זה הצד השלילי, ולמשל את המחיר של אוזון דפלישן, של הפגיעה בשכבת האוזון, שמים בצד השלילי. פגיעה סביבתית, צמצום של מקורות לא מתחדשים, למשל נפט, שמו בצד השלילי. זאת אומרת, אם ישראל יש תעשייה, יש רכבים, מבזבזים נפט, צריך לחשיב את החלק הזה של הנפט בצד השלילי. אובדן של אדמה, זיהום מצורות שונות, תאונות, קומיוטינג, הנסיעה לעבודה, זה שאני נוסע כל יום לעבודה ומשלם על זה כסף, לא מחשבים את זה בצד החיובי, אלא בצד השלילי. הוצאה על מטלטלים, על consumer durable, גם לוקחים את זה בצד השלילי. והתוצאה היא שכשמסתכלים על התמ"ג, על התוצר המקומי הגולמי לנפש, לעומת מדדים, המדד הזה למשל של ה-ISEW, רואים שעד שנות ה-60, אולי 70, עדיין יש עלייה ב-ISEW, אבל מתישהו נפרדות דרכיהם. התמ"ג לא רק שהוא עולה, אלא העלייה שלו הולכת ומאיצה, המדדים החברתיים מדשדשים ולפעמים יורדים. פה אפשר לראות השוואות של אוסטריה, צ'ילה, הולנד ושוודיה. וגם בשוודיה אפשר לראות שבסביבות שנות ה-80, עם העלייה של הניאו-ליברליזם, נפרדות דרכיהם של התמ"ג והמדד הזה, ה-ISEW, אבל רואים את זה גם במדדים אחרים. זאת אומרת שמשהו פה קורה, יש הפרדה בעצם של הספירה הפיננסית מול הספירה המטריאלית, בוא נקרא לזה, שנותנת רווחה אמיתית לאנשים. עכשיו זה היה בצד החברתי, בואו נתחיל לדבר על הצד הממש הפיזי. איפה עוד משלמים את מחירי הצמיחה? הפעילות הכלכלית מנצלת משאבים מהסביבה. הצמיחה דורשת אנרגיה. האם יש לנו מספיק? כבר נדבר על זה. הצמיחה דורשת משאבים נוספים, לא רק אנרגיה. הצמיחה מייצרת פסולת, ואנו סומכים על הסביבה כי תטפל בה. האם הסביבה עומדת בעומס? תכף נראה. אז בואו נסתכל על הנפט. נפט זה משאב האנרגיה העיקרי עדיין היום. הגז הוא במודל דומה, פחם הוא במודל קצת אחר, אז בואו נתמקד בזה. אפשר לראות פה בגרף האדום והירוק, זה גרף הגילוי של מקורות הנפט החדשים. האדום זה עבר, זה נעשה בשנת 2000 ומשהו, הירוק זה תחזית לעתיד. בשחור זה הגרף של הפרודקשן, של ההפקה של הנפט. אפשר לראות שבערך בשנות ה-60 היה שיא הגילוי העולמי, מאז הגילוי רק הולך ודועך. מאידך, התפוקה, אנחנו עדיין הולכים ועולים ומדברים כל הזמן על סין ועל הודו, שהדרישה לנפט רק הולכת וגדלה, והתפוקה מנסה לעקוב אחר הדרישה. כמובן שברגע שלא מגלים יותר מקורות נפט, אז מתי שאנחנו נגמור את המאגר הזה, ונשאל את השאלה מתי. המומחים אומרים עוד 50 שנה, ואז מתקנים אותם ואומרים, כן, עוד 50 שנה בקצב הצריכה הזה, אבל אנחנו יודעים שהצריכה הולכת ועולה, אז אומרים, אוקיי, עוד 30 שנה. אבל זה נפט הוא לא כמו ברז, לא פותחים ויוצא נפט ובתי שהוא נגמר. התפוקה שלו עולה בהתחלה באיטיות עד שהיא מתייצבת, ואחרי פרק זמן היא דועכת באיטיות. זאת אומרת, הוא מסרטט עקומה דמוית פעמון. כשמחברים את התפוקות החזויות של כל שדות הנפט בעולם, מקבלים מקומת פעמון סימטרית פחות או יותר. אפשר לראות, יש פה למטה בירוק, זה ארצות הברית, אפשר לראות שהשיא בארצות הברית היה בסביבות שנות ה-70, ומאז תפוקת הנפט בארצות הברית דועכת, ובגלל הצריכה העולה היא מתבססת יותר ויותר על יבוא. יש שם מאז אירופה, רוסיה, המידל איסט, ועוד יש כמה אחרים. כאשר אפשר לראות בשנות ה-70 שקיעה, זה בעיקר בגלל המידל איסט, בגלל חרם הנפט, היה ירידה בתפוקה, אבל אחרי זה, אם נוריד את הדבר הזה, אז באמת רואים פה צורה כזאת של פעמון. מה שזה אומר, שלאחר מיצוי מחצית המאגרים, לא כל המאגרים, חצי מהמאגרים, התפוקה תחל לרדת. מה זה אומר? אנחנו נמצאים פה דרך אגב, שימו לב שלפי הניתוח הזה אנחנו נמצאים קצת לפני השיא, יש כאלה שאומרים שאנחנו כבר אחרי. מה יקרה כשהתפוקה תתחיל לרדת? דבר ראשון, כמובן, היצע הנפט העולמי יתחיל לרדת, אבל הביקוש ממשיך לעלות, אנחנו יודעים, זו התיאוריה הכלכלית דווקא טובה להסביר לנו. המחיר יתחיל לעלות ובאופן דרסטי, כי יש כל מיני ניתוחים שמראים למה הביקוש לנפט הוא מאוד מאוד קשיח. אפשר לראות שבעשור האחרון מחירי הנפט עלו פי 5. זה משנת 94 עד 2005. במשך עשור, אפשר לראות שמצפות ה-15 דולר לחבית, היום מדברים כבר על 70. האם זה רמז לגבי איפה אנחנו נמצאים מבחינת תפוקת הנפט? עכשיו, עוד דבר נגיד. צריך לזכור, הכלכלה שלנו מבוססת על נפט. המכונות שלנו עובדות על נפט, המטוסים, האוניות, המכוניות שלוקחות אותנו לעבודה, התעשייה, הכל בנוי על נפט. ברגע שלא יהיה נפט, ואם המחירים יתחילו לעלות באופן דרסטי, חלק גדול מאוד מהכלכלה לא יוכל להשיג נפט. המחירים של המון מוצרי צריכה שאנחנו רגילים לקבל אותם כמובנים מאליהם יעלו, והכלכלה כמו שאנחנו מכירים אותה פשוט לא תמשיך. ושאלה טובה, מה יהיה אחרי זה? עכשיו, הנפט הוא לא המשאב היחיד שהוא נמצא במחסור. הגרף הזה מראה את הדוגה, לא יודע איך אומרים, זה הדגים ש... דגה. לא, הדגה זה הדגים שחיים בים, אבל מה שאנחנו מוציאים מהים, מדגה, בדיוק. אפשר לראות פה עלייה די מונוטונית, פחות או יותר, עד שנות ה-60, ששם היה שינוי טכנולוגי שמאוד שיפר את יכולת הדייג, ופשוט בסביבות שנות ה-70 הגיעו למיצוי של שדות הדייג, ומאז הולכים, ויש גרף מאוד יפה שמראה את התרחקות ששדות הדייג מהחופים, כי פשוט הדגה הידלדלה ליד החופים, הולכים יותר ויותר לעומק האוקיינוסים, עוברים ממין אחד של דגים למין אחר, כי מדלדלים את המינים הטובים, ואנחנו פשוט נמצאנו, אנחנו אחרי קריסה של שוק הדייג העולמי. עכשיו, הכלכלנים מכירים את הנושא, וקוראים לזה כשל השוק של המוצרים הציבוריים, כי מה שקורה, שבלי התערבות, ברגע שהדייג נהיה, הדגים נהיים נדירים, המחיר שלהם עולה, כי עדיין יש ביקוש. כשיש מחיר עולה, אז יש אינסנטיב יותר גדול ללכת ולדוג, אז מייצרים עוד אוניות, מגייסים עוד דייגים, רצים יותר עמוק לאוקיינוסים, כדי להביא דגים, כי הרווחים גבוהים והעצמה גולה. אבל מה שקורה בשוק הדייג זה שאין מחסור בהון, הון זה האוניות שלנו, אין מחסור בלייבור, בכוח העבודה, יש פשוט מחסור בדגים. הגענו למצב שהבעיה שלנו זה המשאב, לא היכולת שלנו לנצל אותו. וכמו שדיברנו קודם, בנפט אנחנו גם קרובים למצב הזה, גם בגז, הפחם לא כל כך. עוד נושא הוא שבנוסף למשאבים שאנחנו צורכים מהסביבה, בצד האוטפוט אנחנו גם משליחים אליה את הפסולת שלנו. עד רמה מסוימת הסביבה מסוגלת לטפל בפסולת, ובעזרת אנרגיית השמש לפרק ולמחזר אותה. שימו לב, שבעצם הדבר היחיד שמכניס אנרגיה למערכת כדור הארץ זה המערכת האקוסיסטמה שיודעת לספוג אנרגיה בעזרת פוטוסינתזה, להתחיל את שרשרת המזון שממנה כולנו ניזונים. גם הנפט שאנחנו מוציאים הוא בעצם צמחים עתיקים ששומרים כאילו מאגר אנרגיית שמש שהאגור היה במעבה האדמה. כמובן שאנרגיה גרעינית היא לא קשורה לזה, אבל אנחנו כיום מבוססים על אנרגיה פוסילית ועל מזון שאנחנו אוכלים. כל האנרגיות האלה הן אנרגיות שמש. אבל כשאנחנו מעמיסים את הסביבה בפסולת, בנקודה מסוימת היא מתחילה לקרוס. מה שעצוב בסיפור הזה, שכשהיא קורסת היא לא מפסיקה לתפקד, אלא היא עדיין ממשיכה לתפקד כשהיא בשלב הקריסה, ואת שלב הקריסה יכול לקחת הרבה שנים. זאת אומרת, גם יכול להיות שאנחנו היום כבר נמצאים מעבר לנקודת על חזור בהתמוטטות של מערכות אקולוגיות במקומות שונים בעולם, אנחנו עוד לא יודעים את זה. כי צריך מחקר מאוד מעמיק ומאוד יקר בשביל לזהות את הדברים האלה, וגם היום אנחנו לא מכירים את זה מספיק טוב כדי לדעת לשים את האצבע, ופשוט אנחנו נראה את זה בעוד 10 שנים, כמו עם הדגה, שפשוט לא נשארו יותר דגים. באותו דבר, לא יישארו יותר נהרות שאפשר לשפוך עליהם את הפסולת, או האוויר שאפשר לשפוך אליו את את הגזי הפליטה שלנו. פה אנחנו יכולים לראות את הגזי הפליטה, פחמן דו-חמצני, חנקות, מתן וגפרות שאנחנו שופכים לאוויר. גפרות אפשר לראות שבאמת הצליחו על ידי הפעילות בנושא דלק, גופרית בדלק, להוריד בצורה יפה את הגופרית, אבל בכל שאר הפרמטרים יש עלייה אקספוננציאלית בתקופה האחרונה. שנים, כן, זה מתחיל מ-1000 עד 2000, כן, מ-1000 עד 2000, זה מ-1400 עד 2000. שאפשר לראות שבתקופה התעשייתית, מ-1800, מתחילה עלייה מאוד, מאוד דרסטית בנתונים האלה. עכשיו, המספרים האלה זה לא... אוקיי, בסדר, אנחנו בסדר. זה לא שסתם יש פה גרפים שאומרים, אפשר לתקצק בלשון ולהגיד, באמת אוי ואבוי, אנחנו שופכים גזים לאוויר, או ביוב לאוקיינוסים, או פסולת אנחנו מטמינים באדמה. בעולם המערבי יש עלייה מתמדת בתחלואה, בסרטן, אלרגיות, מחלות נשימה, וכשמנפים כל מיני פרמטרים שונים ומשונים, כמו עלייה בגיל וכו' וכו' וכו', עדיין אנחנו נשארים עם עלייה מתמדת גם בגילאים צעירים, שכיום היא לא מוסברת, אבל כשמסתכלים על הדברים האלה, ואפשר לראות את זיהום המים ואת זיהום האדמה ואת כמויות החומרים התעשייתיים שאנחנו מוצאים במזון שלנו, אפשר להבין מאיפה הדברים באים, הדברים האלה. ובזה שאנחנו שופכים את הפסולת שלנו לסביבה מעבר לקפסיטי, מעבר ליכולת שלה לטפל בה, אנחנו בעצם גורמים אחר כך לעצמנו לתחלואה. כמובן שזה טוב כי זה מעלה את התמ"ג, אבל זה סיפור אחר. זאת אומרת, אבל מאידך זה מייצר הרבה... כן, זאת אומרת, צריך בן אדם שיהיה חולה, ימשיך לעבוד, אבל ילך לטיפולים רפואיים. עכשיו, גם במידה ומערכת האקולוגית קורסת, המחיר שידרש לתקן אותה הוא אסטרונומי. זאת אומרת, גם מבחינה כלכלית זה לא כדאי הסיפור הזה. ולכן יש את הגרף הזה שמראה את התועלת השולית שבצמיחה מול הנזק השולי. התועלת השולית, אנחנו יודעים שהתועלת פוחתת, זאת אומרת, ככל שהצמיחה גדלה, ככה התועלת על כל יחידת צמיחה היא הולכת ויורדת, ולכן הגרף של התועלת הוא הולך ויורד. מאידך, הנזק השולי הולך ויורד. ככל שמעמיסים יותר ויותר את האקוסיסטמה, אנחנו גורמים לנזקים הולכים ומצטברים, ולכן הנזק השולי דווקא הולך וגדל. בנקודה מסוימת, הנזק עובר את התועלת. אנחנו, כחברה, כאנושות, לא רוצים לעבור את הנקודה הזאת שבה הנזק עובר, עולה על התועלת. רק יש בעיה קטנה שאף אחד לא יודע להגיד איפה אנחנו נמצאים, לא על הגרף הזה ולא על הגרף הזה. אבל מעבר לזה, זאת השאיפה. אוקיי, אז אם ניסיתי להיות פרקטי, אז בואו ננסה לחשוב לתת כמה רעיונות, מה עושים. דבר ראשון, צריך לפתח בישראל מדדי צמיחה אלטרנטיביים, כי אני חושב שהם יראו באמת בצורה הטובה ביותר, האם אנחנו על הדרך שבאמת כולם מדברים על העלייה, על הצמיחה המפוארת, שאנחנו מקום ראשון בעולם המערבי, או שבעצם אנחנו בתהליך של דעיכה כי המדדים החברתיים הולכים וצונחים. וזה אולי דווקא, ואני לא יכול לקחת את הכפפה ולנסות ולדחוף רעיון כזה. מאידך אנחנו ראינו בנושא הסביבתי ובנושא המשאבים יש כשלי שוק מוכרים. חייבים התערבות ממשלתית, בוטה אפילו הייתי אומר, לתמיכה בת קיימה. תמיכה בת קיימה זה בדיוק אותה תמיכה שלא הולכת ומנצלת את המשאבים מעבר לאפשר. עכשיו ראינו למשל נושא המתגה, הדייג, חייבים בקרה בינלאומית, כי אם נורבגיה לא תדוג את הדגים, אז תבוא דנמרק ותדוג את הדגים, או מכל מקום, זאת אומרת, הבעיות הסביבתיות הן בעיות גלובליות. אם אנחנו נצמצם את פליטת ה-CO2, אז במצרים יעלו. זאת אומרת, חייבים בקרה בינלאומית לצמצם את ניצול הסביבה.
תחתים את אמריקה
על קיוטו. זה התחלה טובה יכולה להיות. נכון? בגלל זה דיברתי על זה. והייצור המזהם התעשייתי של כל מוצר הצריכה שלנו לא נעשה בישראל או באמריקה או באירופה, אלא בהודו ובסין. עכשיו, תהיה חובה, ואם אנחנו נעשה את זה, כנראה זה יקרה בעזרת, בעזרת הנפט שילך ויגמר. אנחנו חייבים לעצור את הצמיחה המטריאלית. דיברנו על זה. זה בעיה כזה מנוגד לאינטרסים של כל שכבות התעשיינים, הסוחרים, הפיננסים ובעלי ההון. הם מרוויחים את הכסף מהייצור ומזה שמגלגלים יותר ויותר סחורות. אנחנו צריכים לעצור את זה.
אנחנו לא
בוא נגיד שאנחנו סובלים. בוא נתחיל מזה שכולנו סובלים מהתמיכה החומרית. ולכן הטענה היא לא ללכת ולחזור למערות, אלא כמו שראינו בגרף הזה, יש נקודת איזון מסוימת שמעבר לתועלת השולית קטנה, קטנה מהנזק השולי. ולפי אנליסטים מסוימים עברנו את הנקודה הזאת. ולכן ובעצם העובדה שדיברנו על זה קודם, דוחפים לנו עוד ועוד מוצרים, מפמפמים לנו בראש הפרסומות וכל מערכי השיווק והמיתוג, שאנחנו צריכים את המוצרים האלה ומה עשינו עד היום בלעדיהם. זאת אומרת, יש פה מערכת שמנסה לדחוף לנו עוד ויותר מוצרים מטריאליים, וצריך להעט את זה, לעצור את הדבר הזה, להגיע לנקודת איזון מסוימת שבו אנחנו נשתמש במה שצריך ולא יעמיס אותנו בדברים שאנחנו לא צריכים. אפשר להתווכח על זה, אפשר לדבר על זה שעות, לא עכשיו. מה שצריך לקיום ברווחה שלנו, אני יכול להסביר לך מה זה בשבילי, אפשר להתווכח על זה אחר כך.
אפשר להראות...
זה השקף, זה השקף ככה. ואני אסיים, המשפט האחרון, המשפט האחרון שהוא באמת הדבר הכי בעייתי, כי דיברו פה קודם על זה שלשמאל אין פתרונות, אז באמת בנושא הזה אין ממש פתרונות, יש, אבל לא בטוח שכולם הסכימו עליהם. מעבר פרדיגמה לצמיחה לא חומרית, צמיחה רוחנית או צמיחה של הרווחה שהיא לא חומרית. רק אם נשכיל לעשות את המעבר הזה לנושאים של תרבות, של אומנות, של ידע, של יצרנות רוחנית ולא מטריאלית, רק אז אנחנו נוכל באמת להגיע לתמיכה מתמדת ואין סופית בלי לעבור את המגבלות של כדור הארץ הסופי שלנו. תודה רבה.